שומעים חינוך, פודקאסט חינוכי.
יזמות של מורות ומורים. בשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר את המונח יזמות בכל התחומים, בעולם העסקי, בעולם החברתי. אבל מה זה בכלל אומר? כל יום אנחנו, המורות והמורים, יוזמות ויוזמים דברים בכיתה. כל יום אנחנו מובילות ומובילים תהליכי שינוי, מנסות ומנסים לגרום לרעיונות הפדגוגיים שלנו לקרות במציאות. מה קורה לנו בתהליך הזה? איך אנחנו מצליחים להתפנות רגשית וגם מעשית להוציא את החלומות הפדגוגיים שלנו לפועל? איך אנחנו הופכים להיות יותר יזמים? היום נדבר עם שתי מורות, נשות חינוך, שהיזמות היא חלק מרכזי ומשמעותי בעשייה היומיומית שלהם. עם רות פן בן אריה, מנהלת תיכון יובל בירושלים, ועם מעיין מור, מורה לתנך וספרות, רכזת חברתית בבית ספר הגימנסיה בירושלים.
אנחנו שומעים חינוך. מבית קרן טראמפ הגיע זמן חינוך, בית המחנכים ומנהל חינוך ירושלים. קדימה מתחילים.
מעיין מור היא מורה לתנך וספרות בבית ספר הגימנסיה בירושלים. רכזת חברתית, הייתה מחנכת, עשתה עוד כל מיני דברים מעניינים. וגם עשתה הרבה מאוד דברים מעניינים מחוץ לבית ספר, עוד לפני שהגיעה לשדה החינוכי וגם בזמן. מעיין, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
שמחים שאת איתנו.
אני שמחה גם.
מעיין, נשמח אם תוכלי להתחיל דווקא קצת מהדברים שעשית מחוץ לבית ספר. איך בעצם, עוד לפני שהגעת בפעם הראשונה להיות מורה, מחנכת, מה הביא אותך לעולם הזה של יזמות חברתית וליצירה בעולם השינוי החברתי והעשייה החברתית בכלל?
בשמחה. אז קודם כל אני בהוראה רק 3 שנים, זו השנה השלישית שלי. לפני כן ניהלתי תוכנית חינוך, ומה שמשך אותי בעצם לעשייה וליצירת מציאות קצת אחרת, זה היה ככה, הייתי במדרשתן פרט, חוויתי מקום שבו הקהילה מאוד מאוד הייתה חזקה ועוצמתית, וכשיצאתי החוצה, כלומר שחזרתי הביתה, ממש ממשל המערה, פתאום הרגשתי שקיים הרבה ניכור, והרבה מקום שכל אחד בביתו, וכל אחד רוצה ליצור למרחב האישי שלו, והרגשתי עם עוד כמה חברים, את המקום שבו יש איזה צורך לכן להיות שייך למשהו מסוים, ליצור איזה שייכות בתוך קהילות קטנות בתוך ירושלים. הצטרפתי לקואופרטיב המפלצת, כיום אני יושבת ראש ככה 2 של קואופרטיב המפלצת, פעם המפלצת מי שמכיר.
אז אולי כדאי להגיד על זה מילה, כי אנחנו פה הירושלמים, המפלצת זה כאילו שם דבר בכלל, ופעם המפלצת זה סיפור שהירושלמים מכירים טוב, אבל בשביל השומות והשומים הלא ירושלמים, אם את יכולה לספר על זה במילה.
פאב המפלצת, פאבליק האוס, מרחב קהילתי שתושבי השכונה, תושבי שכונת קריית יובל, הקימו כדי ליצור מקום מפגש קהילתי, תרבותי, חברתי, בתוך השכונה ולא במרכז העיר.
והוא פתוח בשבת בירושלים.
פתוח בשבת בירושלים, מתוך צורך קהילתי, לא מתוך מקום לעומתי, שזה מאוד מאוד חשוב.
מעיין, קחי אותנו לכיתה, לבית ספר. איפה התהליך שאת עברת בסיפור של המפלצת, ובכלל בעולם היזמות החברתית פוגש אותך במה שאת עושה היום?
אז מה שהניע אותי מאז ומתמיד היה הצורך בשייכות ובקהילה, ובמקום שבו אנשים מרגישים שהם משמעותיים רק דרך זה שהם גם רואים אותם, וגם הם מוצאים את הדרך לעשות את מה שהם אוהבים, את הניצות שבהם. והחלטתי אחרי תקופה ארוכה שהייתי בבלתי פורמלי לעבור לפורמלי וליצור את הדבר הזה במרחבים השונים בתוך בית הספר. אם זה אצל התלמידים, אם זה אצל המורים, אם זה קהילת בית הספר, ליצור מרחב שהוא הרבה יותר רואה אחד השני ויוצר שפה של שותפות ושפה שבה אנשים מרגישים שיש להם אחריות על המרחב שלהם. ויש להם אחריות על האנשים שמסביבם. באמת לקחתי את זה לבית הספר, אם זה ברכזות החברתית ואם זה ביותי מחנכת. והחלטתי שאני קודם כל מנסה ליצור מרחב שבו אנשים מרגישים שהם אלה שפועלים בתוך העשייה החברתית, הם אלה שיכולים ליזום פעילויות חברתיות כאלה ואחרות.
מעיין, שמעתי שינוי שפה, שמעתי ליצור תחושת שייכות וקהילתיות אצל מורים. איך הופכים מורים להיות יזמים יותר?
אני חושב שקודם כל מוצאים את הניצות שלהם. מנסים לראות מה הצורך שקיים בתוך המרחב שהם נמצאים בו, ולמצוא את המקום שבו הם רוצים לפעול, והם רוצים לשנות, והם מעניין אותם ליצור בתוך המרחב הזה. דבר שני, לאפשר להם, כלומר ליצור פלטפורמה מתאימה שתאפשר להם לעשות את זה, ולהראות להם שאפשר, כלומר שהיו מורים ויש מורים שעושים את הדבר הזה, ומקבלים את כל הגב שניתן. אני יכולה לתת דוגמה למה לשילוב או לחיבור שאני עושה במפלצת ועם מורים, שאנחנו עושים סיורי מורים ליזמות, לאיך מקיימים יזמות, איך יוצרים יזמות, איך מקדמים יזמות, שבו אנחנו פוגשים מורים, הרבה סגלי מורים, ואנחנו משתפים אותם קודם כל בסיפור של קואופרטיב המפלצת, ואיך הוא קם, ואיך הוא קם מתוך יוזמה מהשטח, ואיך הוא קם על ידי תושבים, ואיך הוא קם על ידי מספר אנשים שהיו
משוגעים לדבר.
ומספרים להם באמת את הסיפור של יוזמה, ואיך הופכים יוזמה לבר קיימה, כלומר איך יוצרים מתוך חזון, מתוך רעיון, יוצרים באמת מציאות. אם זה עם כל הקשיים, ואם זה עם כל השותפים, וכל האתגרים שקיימים בדרך. ואנחנו מדברים איתם מאוד מאוד על המקום של להעז. אנחנו לוקחים אותם למפלצת, כי זה קרוב, ואני חושבת שאין יותר סמלי מזה. מבקשים מהם להתגלש בתוך המפלצת, וגם לשתף במפלצות שלהם, במפלצות שעומדות בפניהם וגורמות להם לחסם, ואיך הם פורצים את המחסומים האלה. ובנוסף לזה אנחנו ממש נותנים כלים ליזם, אני לא חושבת המתחיל, כי אני חושבת שכל מורה הוא יזם. אז איך אנחנו נותנים כלים ליזמים ליצור מציאות חדשה, אם זה מהבחינה של הנראות, אם זה מהבחינה התקציבית, ואם זה מהבחינה של איך לוקחים את החזון הזה ופורטים אותו למעשים.
תגידי, מהניסיון שלך, מתי זה עובד? מתי באמת, מורה שיש לו רעיון טוב, מתי זה באמת מצליח לקרות?
אני חושבת שזה עובד כשבאמת יש צורך לדבר. וזה עובד כשמורה יש לו חזון, והוא מצליח לחבר בין החזון למציאות. כי הרבה פעמים יש לנו חלום, ויש לנו מחשבה שדבר מסוים חייב לקרות, ואנחנו רואים בדיוק איך הוא צריך לקרות, ואז הוא נפגש עם השטח. וכאשר הוא נפגש עם השטח, אם אנחנו המורה שלדעתי יצליח או מצליח, או המורה שמצליח לעשות את האדפטציות ולמצוא את הגשר בין החלום, בין החזון, בין האוטופי לבין המציאות, לבין המצוי בשטח, וגם מורה שיודע ומוכן לטעות, כי אני חושבת, אני יכולה להגיד על עצמי, טעיתי המון. במהלך הדרך, ובהרבה מאוד יוזמות שעשיתי במהלך חיי, טעיתי המון, וידעתי ללמוד מתוך הטעויות האלה, ולהתאים אותם בעצם למציאות כל פעם, ושוב אני חייבת לומר, שהמקום שבו אתה לא לבד, אלא אתה עם אנשים טובים, שרוצים בדרך הזו, שמקדמים בדרך הזו, זה המפתח ליצירה טובה.
מעיין, בזמן שאת מדברת פה, אני כל הזמן חושב איך כמורות וכמורים, כל כך קשה לנו לפעמים לגרום לילדים להיות אלה שיוזמים לתלמידות ולתלמידים שלנו. יש דרך, אפשר להזיז ילדים מאזור הנוחות ולגרום להם להיות יותר יזמים?
לחלוטין, אני חייבת להגיד שאני הגעתי לחינוך כדי לעשות את זה, כי אני חושבת שאנחנו צריכים ליצור אזרחים ואנשים שהם יוזמים ושוב יוצרים, מתוך מקום שבו הם מוצאים את הניצות שבעצמם. אני אספר סיפור, ככה לפני שבוע פגשתי תלמיד שלי שסיים י"ב לפני שנה, שסיפר לי שהוא נוסע לאפריקה, ולמה הוא נוסע לאפריקה? הוא היה חצי שנה במכינה, והוא החליט שהוא יוצא לאפריקה. ולמה הוא יוצא לאפריקה? כי הוא רוצה לשנות מציאות שבה ילדים יתומים שאין להם הורים, יכולים בעצם לחוות תחושת חום ואהבה. והוא יצא עם עוד 3 חברים שלו מתוך המכינה. הם עשו Head Start שבו הם מגייסים כסף עבור היוזמה הזו. הם אספו מתנות, הם אספו אוכל, הם אספו...
Head Start, תגידי במילה לשומות ולשומים, מה זה אומר?
גיוס המונים. גיוס המונים שדרכו הם הצליחו גם לימן את כרטיס הטיסה שלהם וגם לימן את השהות שלהם במקום. בעצם בית יתומים באפריקה. ושם הם הולכים מבחינתו לשנות מציאות של ילד. ולמה הוא עשה את זה? אני חושבת שכל הזמן, כל השנים שבהם אני לימדתי אותו, ומורים אחרים טובים מאוד, דיברנו איתם על המקום שבו מה הצורך שאתה רוצה לשנות, מה הצורך שבחברה צריך לשנות, מה הדבר שהיית רוצה ליצור בו מציאות אחרת, ואיך אתה מוציא את זה לפועל. אני חושבת שהתפקיד שלנו כמורים זה למצוא את הניצוץ בתלמידים שלנו, למצוא את המקום שבו הם רוצים להעז וליצור, להוציא אותם מהאדישות שהם נמצאים בה, ולאפשר להם לראות מציאות שבה אם אתה יוזם, אתה מצליח.
תודה, מעיין. המורה של בי לאזרחות יוצא פה מגדרו מהתלהבות. אני רוצה להגיד כמה דברים שהרגשתי שהיו מאוד חזקים, בחלק שדיברת על המורה כאדם יוזם. אחד, זה שאנחנו באמת עושים את זה כל היום בכיתות. הדבר השני, זה שאת דיברת וגם רות דיברה חזק על הצורך ועל הניצוץ הזה בעיניים, שלפעמים יש לכל אחת ואחד מאיתנו, ולא תמיד יש לנו את הפניות להוציא אותו למימוש, או אפילו להקשיב לעצמנו ולחלום אותו באמת. דבר נוסף חזק שאמרת, זה להתבונן על המפלצות, קראת לזה. להסתכל על החסמים בעיניים ולתכנן את הדרך שלנו לעבור אותם. וגם אמרת מילה קודם על הנכונות לטעות, לגמרי. כאילו אדם שלא טועה הוא כנראה גם הרבה פעמים לא מצליח. אבל אני חייב להגיד לך שהדבר שהיה הכי חזק זה הסיפור שסיפרת גם במפלצת וגם בעשייה החברתית והחינוכית שלך, שלא לוותר ולהתמיד בדבר. אני מכיר הרבה אנשים גם בתוך מוסדות חינוך וגם מחוץ עליהם, שיש להם רעיונות מטורפים. ההבדל בין אדם שמצליח לעשות דבר גדול, לבין אדם שלא מצליח לעשות דבר גדול, בעיניי הוא לא בזה במי שיש לו רעיון יותר טוב. הוא הרבה יותר בזה שהוא עושה משהו עם הרעיון הזה. תודה גדולה על השיחה הזאת, מעיין.
תודה, תודה.
הזמנו היום לאולפן את רות פן בן אריה. רות, מורה לחינוך מיוחד בעברה, מנהלת תיכון יובל בירושלים. אנחנו שמחים מאוד שאת איתנו, מה שלומך?
כיף לי להיות פה.
רות, תספרי קצת על עצמך.
טוב, אז באמת, כמו שאמרת, אני מנהלת את תיכון יובל, זו השנה השנייה שלי, זה תיכון מקצועי. ובעבר באמת לימדתי המון שנים חינוך מיוחד, חינכתי כיתה תקשורת, עבדתי במרכז למידה, אסטרטגיות למידה, לימדתי הבאה, חינכתי גם כיתה, ככה באמת המון שנים בתחום החינוך.
כמה זמן מנהלת את הבית ספר?
את הבית ספר הזה אני מנהלת, שנה שנייה. המון אתגרים, המון מתחים, וגם המון המון הנאה. כאילו יש הרבה סיפוק מהמקום הזה של ללוות, גם את הצוות וגם את התלמידים.
לגמרי. רות, איפה הסיפור הזה של יזמות פוגש אותך?
אז אני חושבת למעשה על עצמי, ממש בתור ילדה, עם חוויות קצת מורכבות מהבית ספר יסודי. אבל הבנתי כבר בסמינר למורות, ושלמדתי שהדרך הרגילה לא עובדת, כבר בהתנסויות שנכנסתי בתי ספר, וכבר אז התחלתי לחשוב על זה שאיך זה עובד אחרת, איך מייצרים את זה אחרת. ובאמת בתחילת הקריירה שלי בהוראה הייתי בבית ספר באמת מדהים שאיפשר למורים את החופש.
איזה בית ספר?
תיכון לאומנויות. וזה אפשר לי לחלום, זה אפשר לי לעשות המון דברים עם התלמידים שלי, אפילו ברמה הכי קטנה. באמת פתחתי כיתת חינוך מיוחד עם עמיתה מדהימה. הרבה זה היה לקבל השראה מבתי ספר אחרים בירושלים שיש בהם כיתות תקשורת. אז הסתובבנו וראינו ולמדנו וקיבלנו הדרכה מאוד צמודה, האמת אפרופו שוב יזמות, הדבר הזה שיש מישהו שמדריך ומלווה ומכוון ויכול להיות שם בכל השלבים של יזמות, זה שלב ממש חשוב ולדעתי אפילו קריטי. ויצקנו לתוך הכיתה הזאת המון, המון. זה היה מין שנת פיילוט כזאת עם הרבה מורכבויות, המון מורכבויות. כן, והיום שאני כבר לא באומנויות, אבל שלוש כיתות תקשורת.
באומנויות.
כן.
אימפריה.
סוג של.
אז הקמת כיתה תקשורת בבית ספר שלא היו בו כיתות תקשורת קודם. יש עכשיו שלוש כיתות. מה קרה שם?
אני חושבת שהיה איזשהו צורך, שוב, הייתי מורה ממש בתחילת הדרך, זה ממש נחתתי מסמינר למורות לבית ספר. זה היה הרבה, כמו שאמרתי, לעשות איזשהו מחקר, לראות מה יש בשטח, מה קיים ומה מתאים לנו. באומנויות מדברים הרבה על שילוב מלא. דובר המון לאורך השנים על נושא של דגל השילוב שבית הספר משלב באופן מלא, ועם המוטו הזה אני צעדתי שוב ביחד עם אנשי הצוות של הבית ספר.
שילוב מלא, רק נגיד לשומות ולשומים, זה אומר שהילד בעצם לומד בכיתה רגילה את רוב הזמן שלו, נכון?
כן, זאת אומרת שהתלמיד נמצא בכיתה, יש לו כיתת אם כמו שאר התלמידים, אבל יש לו גם מין, זה סוג של הומבייס כזה שקשה עם כל מיני מורכבויות שיש לילדים עם לקויות תקשורת, הוא יכול להיות גם שם, גם יום הלימודים הוא יותר ארוך, זאת אומרת הוא מסיים את יום הלימודים והוא יכול להגיע לתוך הכיתה תקשורת, זו מין כיתה קטנה כזאת שמאפשרת לו כמו מרכז למידה קדם, שאת לא להשלים לימודים, לקבל תגבור, לקבל המון תיווחים. וראינו גם שהתלמידים האלה צריכים עוד מענה נוסף בתוך הכיתות. זה אומר גם להיכנס לתוך הכיתות וללוות את התלמידים. זאת אומרת, עוד איש צוות ביחד עם המורה המקצועי, שגם זה מודל שהוא לכאורה יכול לראות כבר מובן מאליו, וחלק מהמסגרות היום זה יותר שכיח, אבל אז זה היה די מהפכני, בפני 10 שנים.
ואיך גיליתם שזה עובד?
ראינו שטוב לתלמידים. תלמידים שכיתה התקשורת היה להם עוד מאוד טוב, ועוד תלמידים רצו להגיע גם. ראינו שהתלמידים בכיתה מקבלים אותם. הם צריכים הרבה תיווך שזה יקרה. זאת אומרת, גם הכיתה הגדולה צריכה תיווך מאותו מחנך, דווקא לא ממני מהמורה השנייה, אלא מהמחנך, כי הוא הדמות המשמעותית שמלווה, אבל דרכנו יכולנו לתווך לו סיטואציות, והוא יוכל לתווך לתלמידים.
כן, אגב, תמיד יש שאלה על מי מרוויח מזה, מי לא מרוויח מזה. בעיניי, הילדים של הכיתה, הילדים הרגילים, לכאורה נורמטיביים, הרבה פעמים מקבלים הרבה יותר אפילו ממה שהילד המשולב מרוויח.
כן. היה לנו אחד התלמידים שזה היה מדהים, היה לו זיכרון פנומנלי, והוא זכר את כל הימי הולדת של כל התלמידים בבית ספר. היו 500 תלמידים, אז נראה לי עכשיו קצת יותר יש, אבל הוא זכר 500 תאריכי ימי הולדת. אבל זה משהו שצריך לתווך אותו, כי לכאורה זה קצת מוזר. מצד שני, וואו, זה
מדהים.
זה מדהים.
אז הסיפור הצליח, אני מבין. זה השפיע על החדר מורים?
אני חושבת שיש פה משהו של הכלה מאוד רחבה בחדר מורים, ברגע שיש בית ספר שעובד עם כל סוגי התלמידים, אז יש חדר מורים שיותר מעיז. יכול גם להרים גבה ולשאול איך עובדים עם, עם כזה נער או נערה, ומה בדיוק מתאים להם. זה אומר לראות כל אחד. זה מתחיל מלראות כל אחד אם זה נער מורכב או נערה מורכבת, שיש להם יותר שעות עזרה, אבל זה גם אחר כך הולך לשאר התלמידים. ואז יש חדר מורים רתום, יש קהילה רתומה, יש תלמידים שיכולים להכיל אחד את השני. אז בעיקר יש שם מימד חברתי כזה שקורה בתוך בית ספר, וזה היה מעורר השראה להיות בחדר מורים כזה.
איזה כיף, וואו, כן. חזק לשמוע. רות, נעבור לדבר קצת על תיכון יובל.
כן.
מנהלת בשנתה השנייה בבית ספר הזה, אני מבין שניהלת קודם בית ספר יסודי, אז בשנתך השנייה בבית ספר הזה, זהו, כבר עושים שינויים?
לגמרי. נראה לי שלמנהל, לא נראה לי, אני בטוחה שמנהל צריך להוביל שינויים. גם הדינמיות של החיים וגם כל מיני דרישות מערכתיות וגם השטח מביא להבנה שצריך להניע תהליכי שינוי. כשהגעתי לתיכון יובל, כבר בתחילת הדרך אמרו, בית ספר נמצא בסיטואציה מורכבת, ובואי תראי איך את לוקחת אותו, מצידה אותו קדימה. אז לא היה לי כל כך הרבה זמן ללמוד. למדתי כן את השטח, למדתי מה זה תיכון מקצועי. קראתי על כל, אפילו על ההיסטוריה של תיכון מקצועי בארץ וגם בעולם, להבין מה זה הזירה הזאת. יוזמה שעוד התחילה לפני שהגעתי לבית ספר, בית ספר נמצא קרוב למרכז הספורט, והסמיכות למרכז הספורט גרמה לאיזושהי מחשבה, רגע, תיכון מקצועי, מרכז ספורט, ויצאנו לדרך השנה גם עם תעודת מקצוע, ביחד עם משרד העבודה, ביחד עם מרכז הספורט של מאמני שחייה. זאת אומרת, משהו שלומדים מתוך השטח, רואים שיש פה איזשהו צורך שאפשר להניב משהו פה פוגשים שותפים מדהימים, והנטוורקינג באמת מטורף, להכיר כל כך הרבה פרסונות שרוצות לתת חינוך טוב בתחום הזה, והתחלנו לחפש את זה מתוך השטח, איך מייצרים משהו חדש.
מדהים, כי אני חייב לספר שאני מכיר מלא בתי ספר, גם אנחנו היינו כאלה, שנמצאים שנייה מטר ליד איזה מקום אחר, שיכול להיות מטורף ומדהים, וכאילו זה שני עולמות אחרים לגמרי. מה, אני לא יודע אם את יודעת להגיד, אבל אולי כן, מה הוליד את השיתוף פעולה הזה? כאילו, איך פתאום זה צמח?
אני חושבת שצריך לזכור ביוזמה שזה לא רק משהו שהוא רק על המורה או רק על המנהל. זאת אומרת, יש הרבה שותפים בתהליך של יוזמה, ודווקא לפני איזה שבוע שמעתי הרצאה מדהימה על נטוורקינג, וכמה זה חשוב היכולת הזאת של ליצור קשרים עם עוד אנשים, לשמוע את העולם שלהם, לשמוע מה הם עושים, ולראות איך עוברים יחד להוביל. וגם את זה, כל הדברים שעשיתי, זה ביחד עם בעלות בית הספר, זה ביחד עם מורים מדהימים, עם אנשי פיקוח, כל האנשים שרוצים לעשות ביחד, והמון המון שעות של עבודה. את כל, מאחורי כל יוזמה, יש המון המון שעות של עבודה וקריאה ולמידה.
תספרי לנו משהו שאת החלטת לעשות.
אז שנה שעברה, במסגרת של השתלמות שמנחי הובילו, הזמינו בתי ספר לנוער נושר, לקחת חלק בהשתלמות, שההשתלמות לובטה עם המון הרצאות של השראה, וכל מפגש היה במקום אחר בירושלים, שמעורר השראה, שמראה על חדשנות, ושם הזמינו את הצוותים לעשות, להוביל איזושהי יוזמה. מתוך הלמידה של השטח, למדנו איך לקחת תיק מיזם ולהוביל מיזם, וזה היה נורא מעניין, כי לפני זה כן הייתה לי אפשרות לעשות כל מיני מיזמים ולהוביל דברים, אבל פה ממש לימדו אותי ככה א' ב' איך לעשות את זה.
אז איזה שינוי הובלת בעקבות וביחד עם ההשתלמות?
אז ראיתי, בזמן שלמדתי את בית הספר, ראיתי שהתלמידים לומדים, הם לומדים בכיתות קטנות, ויש להם כל מיני קשיים, כל מיני מורכבויות, ועדיין הם לומדים בצורה פרונטלית. לא כולם, לא כל המורים מלמדים ככה, אבל היה הרבה למידה פרונטלית. דברים שגם פגשתי בכיתות גדולות, גם לא תלמידים מורכבים, וחשבתי שדווקא התלמידים של הבית ספר אצלי צריכים ללמוד אחרת, כי זה לא עובד. ובאותה השתלמות אמרתי, אוקיי, אז אני רוצה עכשיו להבין איך אני עושה את זה אחרת, והלכתי לכיוון של ה-PBL, של למידה מבוססת פרויקטים, שזה משהו שהוא מוכר ונחקר וידוע, ואמרתי, אני לא הולכת להמציא את הגלגל בזה, ואני הולכת להמציא את הגלגל בזה שאני רוצה להכניס את זה לבית ספר של חבר'ה שהיום יום שלהם הוא לא פשוט, כאן באים. לא תמיד ישנו טוב בלילה, לא תמיד אכלו טוב, לא תמיד יש אווירה מספיק טובה מפנימי מהבית. וכשהם באים, אז מלבד המבוגר המשמעותי שהם פוגשים, גם הפדגוגיה צריכה להיות משמעותית בשבילהם, כי בשביל זה הם באים.
לגמרי.
וזה היה המיזם, זה היה המיזם שהובלתי להכניס את הלמידה המוססת פרויקטים, והתהליך היה גם עם חדר המורים. זאת אומרת שמורים יאמינו בזה שהתלמידים יכולים לעשות פרויקטים, וגם השנה שאנחנו עושים את זה, זה לא פשוט, זה מאוד לא פשוט.
אז תגידי מילה על האתגרים.
התלמידים באים, חלקם באים בלי מוטיבציה ללמידה, והרבה מהתלמידים, אני חושבת שבבית ספר אצלי ובכלל, רגילים לזה שהמורה בא, נותן ידע, והם פסיביים. פה צריך להתאמץ ב-PBL, וצריך לחשוב מה התחום שמעניין אותי, גם אם זה איזושהי יחידת לימוד, והמורה מביא את התוכן, תלמיד יכול למצוא את התוכן שהוא מתחבר עליו, זה דורש עבודה. זה לא אני יושב ומעתיק מהלוח או מקבל דפי עבודה.
זאת אומרת, הילדים בעצמם, הם קשה להביא אותם למקום האקטיבי. הייתה גם התנגדות של הצוות?
עשינו, אני אומרת, עשינו כי זה משהו שלא אמרתי, אוקיי, בואו, הנחתתי על חדר מורים. היו התנגדויות בשנה שעברה, אבל זה התהליך. זאת אומרת, רק השנה התחלנו את ה-PBL, שוב, שנה שעברה גם עשינו פיילוט, אני נורא מאמינה בדבר הזה, של להתחיל בקטן, ללכת עם ה-early adapters, עם המורים שרוצים, שמוכנים, לא בום, טרח, והשנה זה כבר פרויקט שגם לא כולם עושים, זאת אומרת, יש כאלה שמו רגע, אני לא שם. זה בסדר, אבל אפשר להגיד ש-80% מחדר המורים, מתחיל את התהליך הזה, שנה שעברה היו שתי מורות, הייתה מורה אחת שעשתה את זה, והובילה גם פרויקט מדהים, דרך תחום של חינוך לבריאות, שהיא לקחה והובילה ביחד איתי, ביחד עם עוד הדרכה, ביחד עוד גורם חיצוני, וכשזה חלק, שוב, כמו שדיברנו קודם, שזה חלק מחדר מורים, זה חלק ממשהו שנותן מוטיבציה, חלק מהשיח, חלק ממשהו שקורה, שתופס אותנו כבית ספר, אז נרתמים, אז מורים נרתמים.
איך את יודעת שזה עובד?
וואו, שאלה ממש קשה. גם אמרתי שיש לנו הדרכה חיצונית, שזה לא רק עליי, כי היום יום שלי יכול להיות מאוד אינטנסיבי, ושבא מישהו מבחוץ ו... ועושה על זה עוד, עושה עם זה עוד איזשהו ליווי, אז אפשר לראות עוד עין.
אמרת קודם משהו על האינטנסיביות בעבודה שלך. איך זה קורה בחיים של בית ספר? שאנחנו מכירים אותם השוטף משוגע, סופר אינטנסיבי, למורים, למנהלים. אז איך מצליחים בתוך הדבר הזה לחלום חלומות פדגוגיים, להוציא אותם לפועל?
זה הרגעים הקטנים. תלמיד יוצא משיעור, ועם ברק בעיניים נשמע קלישה, וזה זה. המורה יוצא, וואי, איך היה לי שיעור כיפי. נכנסתי לשיעור של מורה מדהים אצלנו, שעשה להם משחק אינטראקטיבי בתוך השיעור. אז אומרים, וואו, זה הרגעים הכיפים האלה. אז זה נותן את האנרגיה להגיד, אז יאללה, אז בואו ננסה עוד משהו. כי באמת הבירוקרטיה והקצב ועניין המשמעת ממלאים לנו את החיים, ממש, ממש ממלאים את החיים. ופה יש את הרגעים האלה שאנחנו מתמלאים למען התלמידים, לא? שזה אנחנו, שאנחנו בבית ספר.
לגמרי. אבל אני חושב על, אני מקשה עלייך, אני חושב על המורה והמורה ששומעים אותנו עכשיו, והם רגע שקועים בלמטה, בסדר? בבעיות משמעת, ביומיום, באינטנסיביות, בלהכין את הטיול השנתי, בלסכם את היום הורים, בשוטף של החיים. איך אפשר לפנות אנרגיות רגשיות, פיזיות, זמן, כדי להתפנות, ליזום דברים?
קודם כל סדירויות. צריכה להיות סדירות למורים. זה צריך להיות בתוך שעות העבודה שלהם. לא טוב בסוף היום, אני אביא הדרכה בתוך היום שלהם, גם אם זה אומר שההדרכה מגיעה, וזה בדיוק מסתדר שזה נופל על שיעור שהמורה נמצא בו, אז המורה, אז נמצא לו מילוי מקום, לארגן את זה ככה שהמורה בתוך יום העבודה שלו יוכל לקבל את הליווי. זמן גם בתוך הלוז שלי, של לשבת עם מורים ולשמוע, זאת אומרת, להברר קצת את המורכבויות של היום יום, את הדברים שאתה מדבר עליהם, לפנות, להוציא ונטילציה, לתת מענה, לתת פתרונות, ואז להזכיר להם את הרגע הזה שהם יצאו משהו והיה להם את הוואו, ולעשות את החיבורים האלה.
רות, הבנתי שהתחלתם בבית ספר לתת מענה גם לנערות חרדיות?
כן, שאלת אותי על איך, על הדבר הזה של להגיע לבית ספר, להתחיל עם שינויים, אז אמרתי שבית ספר היה בסיטואציה מורכבת, והיה לי חשוב להבין מה הצרכים, מה הצורך בתוך ירושלים, לאן בית ספר יכול להמריא, ובאתי עם בעלות בית ספר למנחי, ואמרתי להם, אוקיי, אז מה נכון, מה הייתם רוצים שנעשה? מה אתם מבקשים מאיתנו, יותר נכון? והבנו שיש תופעה של נוער נושר בירושלים, נוער חרדי נושר, שזקוק למסגרת מעט שונה, מכל מיני סיבות הוא נושר, באמת כל תלמידה שנמצאת אצלנו, יש לה סיבות אחרות, ולי היה חשוב דווקא לתת מענה לנערות, והתחלתי גם לקרוא, להבין, לדבר את זה, לדבר את הדבר הזה, ומתוך הדיבור הזה פגשתי גם שותפה מדהימה, שזה בארבע, שעבדה גם עם נערות, וראתה שיש המון המון צרכים, והתחלנו ממש לחלום, ממש. והדבקנו בחלום הזה את משרד העבודה, את הפיקוח של בית הספר, ואת בעלות בית הספר, ולהתחיל לראות איך אפשר לתת לנערות האלה עוד הזדמנות. נחזור לבית הספר, לפני כמה ימים חילקנו תעודות, יש בנות שלא קיבלו תעודה כבר כמה שנים. אז הדבר הזה של להיות בתוך מסגרת של בית ספר, מסגרת שהיא מעט שונה.
רגע, זה קורה? יש נערות חרדיות שבאות ללמוד בתיכון יובל?
אז שנה שעברה, אז שוב אני אומרת, עשינו פיילוט קטן, כיתה אחת, פתחנו באמצע שנה כיתה, באמת זה היה באיזשהו שלב לא יאומן, הסתכלו עליי ואמרו לי, מה אתן עושות? מה זה הדבר הזה בכלל?
לפתוח כיתה באמצע שנה.
חרדי, אמצע שנה, אז אני חייבת לומר שהכיתה הזאת היא בהפרדה מלאה, הבנות לומדות בחלק מהימים לימודי ערב, לייצר משהו שגם מתאים לאוכלוסייה, מה שנכון עבורן, לא לייצר משהו שהוא בכפייה, אלא משהו שהוא נכון עבורן, ובשנה פתחנו שלוש כיתות של מגמה של צילום וידאו, והנערות עוברות מסגרת לימודית רגילה, אבל שמאפשרת משהו קצת אחר, זה עובד לפי מודל שהוא מעט שונה ממה שהן מכירות, כשהצוות הוא צוות חרדי, צוות חרדי שעובד איתן.
וואי, כן. מטורף.
האמת שזה אחד המטורפים, כי זה מרגש. זה מטורף במקום המרגש. לחלק תעודות לנערות שחלקן לא היו כמה שנים במסגרת, ושרואים אותם. הדבר הזה שבאמת יושבת מחנכת ורואה אותם, הדברים שעבדנו עם צוות המורות זה שאנחנו מוציאים את ההגדים, אנחנו לא כותבים את הדברים השבלונים, אלא כל מורה באמת כותבת, הכיתות הן קטנות, ולכן כל מורה חשבת המון זמן ולנסח תעודה שהיא באמת מסמך משמעותי, ולשבת מול תלמידה ולהקריא לה את ההערות, זה היה אחד הדברים באמת המרגשים.
רות, בשיחה איתך שמעתי שלושה דברים חזקים. אחד זה שאת מאוד קשובה לצורך הקהילתי. זה היה חזק בסיפור של ילדים שיש להם לקויות תקשורת שצריכים מענה, וזה היה חזק בסיפור של הנערות החרדיות. הדבר השני ששמעתי זה שאת מוצאת שותפות ושותפים לדרך. ואני מאוד מתחבר לזה. לעשות דברים גדולים קשה לעשות לבד. והשלישי היה להתחיל בקטן. לא כל דבר אפשר לבוא לעשות מהפכות, זה מאוד נכון על כיתה, זה מאוד נכון על בית ספר לדעתי. לפעמים צריך להתחיל בקטן. רות, תודה רבה על השיחה הזאת.
בכיף,
לא נחמד. אני זוכר הרבה רעיונות טובים שהיו לי, שלא קרה איתם כלום במציאות. וכל כך הרבה פעמים ששמעתי רעיונות מעולים של מורות ומורים לצידי, שנתקעו ממש בתחילת הדרך. מה גורם לרעיון פדגוגי להתממש? אני בטוח שלכל אחת ואחד מכם היו יוזמות שקרו במציאות. ואני מזמין אתכם להיזכר באחת כזאת, ובדרך שעשיתם. וגם בתחושה שהייתה לכם אחרי שהיוזמה הזאת עשתה שינוי באמת. אני מאחל לכם שעם הרוח הזאת תיכנסו מחר לכיתה. אנחנו היינו שומעים חינוך. נתראה בפרק הבא.